שבת שלום וברכה לכם, למאזינים כולם, לכל עם ישראל.
אנחנו בפרשת לך לך אברהם אבינו.
כן, לך לך אברהם אבינו, אבי האומה. עכשיו מתחיל עם ישראל בפרשה הזאת. עד כאן היה אדם ועשרה דורות. אחר כך הגיע נוח עם עשרה דורות, ובסופם אברהם אבינו. עכשיו מתחיל תולדות עם ישראל כולו עם אבי האומה, הוא אברהם אבינו עליו השלום, עם המסירות נפש שלו, עם האמונה, אמונה, אמונה. הוא הולך, הוא לא יודע לאן הוא הולך, אומר לו הקדוש ברוך הוא לך לך, והוא הולך. והנה רואים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מה ששאלת אותי שבוע שעבר בפתח התוכנית, והנה הקדוש ברוך הוא ניהל את העולם, ולא הם, וכולם צריכים להיות מפוטרים עכשיו. אז הם אומרים שהבני ישיבות לא עושים כלום ולא מועילים, עכשיו רואים כמה הם מועילים, ומה הם עושים, ומה יש להם לעשות, כלום.
וכשהרב דיבר בשבוע שעבר על תפילות, אז תפילות כוחם ידוע.
כן, להתפלל שיקום אחד שהוא אוהב ישראל.
אנחנו שמחים מאוד שהרב איתנו ובתוכנית, ואנחנו כבר נפנה ברשות הרב אל דוד מצפת.
ערב שבת שלום הרב, תזכה לשנים טובות, רבות ונעימות.
אמן, שבת שלום, תודה.
הרב שולחן ערוך פוסק בסימן כף ג' הנכנס תוך דלת עמוד של מטר של קבר, דינו כנכנס לבית הקברות. וגם בסימן ממי פוסק מרן, אסור לכנוס בבית הקברות או בתוך ארבע עמוד של מת ותפילין בראשו, משום לועג לרש. בפשטות מרן סותם, אין הבדל לכאורה במרן בין קבר רגיל לקברי צדיקים. אבל יש מחלוקת הפוסקים, האם קברי צדיקים מתאמים, קברי צדיקים לא מתאמים. אני רוצה לדעת מה דעת הרב הלכה למעשה. האם אפשר להתפלל תפילת שחרית בקברי צדיקים, קבר חבקוק הנביא, קבר בנימין הצדיק עם טלית ותפילין? וידוע בקבר רחל שיש היתרים מסוימים, כמו שהבנייה של קבר רחל שבנו אותו, זה בנייה מיוחדת שהתירו לכהנים ולהתפלל. אני שואל בקברי שאר קברי צדיקים כגון בנימין הצדיק.
דוד, אולי לאפשר לרב שישיב לך, אני חושב שהשאלה ברורה.
אין, לא, זה טוב שהוא שופך הרבה ידע. תשמע ידידי, עם הרבה דברים שאמרת אני לא מסכים. ידוע וזה מותר וזה כך, שום דבר לא ידוע. ולא רוב הפוסקים, ולא הפוסקים, מחלוקת הפוסקים. רוב הפוסקים, אפשר לומר 98% מהפוסקים, אוסרים. כי מרן שטן ולא פירש, וזה גמרא ארוכה, לועג לרש, יש בכל המקומות. כולל קבר רחל. קבר רחל יש שרצו לומר מטעם אחר, והטעם הזה הוא קלוש. הטעם הוא שהיא הייתה לפני מתן תורה, בני נוח, וגם שהיא אישה. אבל מה העניין זה לזה? תוך 400 של מת, זה כל 400 של מת. לכן אנחנו כך היינו נזהרים, ואבותינו היו נזהרים, שלא להתפלל בתוך אותו חדר של המצבה, אלא בחדר השני הסמוך. כך נוהגים עד היום בקרב רבי שמעון בר יוחאי, לא להתפלל בחדר של המצבה, אלא בחדר שלידו. והגם שאין שם ארון קודש, מביאים ספר תורה מהחדר השני. אותו דבר בקבר רחל, אותו הדבר בקבר רבי מאיר בעל הנס, לא מתפללים שם. תסתכל ותראה שרבני טבריה, עוד לפני מאות שנים, כשבנו את הבניין על קבר רבי מאיר בעל הנס, לא בנו שם בית הכנסת. בית הכנסת נמצא שם בכלל באזור, באגף אחר ובאופן עצמאי, לא בתוך המתחם בתוך הבניין, כן, אבל לא בתוך המתחם של הקבר עצמו. אני לא מדבר על החלק האשכנזי, ששם יש ארון קודש, אבל הספרדי זה לא כך. אז לא שמפה אני מביא ראיות, הראיות הם כל גדולי ישראל כמעט, בכל ספרי השוטים אתה תמצא שדנים בנושא הזה, ביניהם נמצא הגאון הגדול רבי יעקב חי זריהן, שהיה רבה של העיר טבריה, שהוא העריך בזה הרבה, גם כן כתב תשובה בזה. יש ביביע עומר תשובה, ויש בכל הספרים תשובות שמדברות בנושא הזה, שאין להתפלל בתוך ארבע עמות של קבר של צדיק. יש שרצו לטעון שבקבר רבי שמעון, ביות והקבר לא נמצא שם, זאת אומרת, גופו הטהור לא שם מונח, זה מצבה על גבי מצבה, קומה על גבי קומה, ויש מערה למטה, כידוע. אבל זה, מה העניין זה לזה? גם קבר שמואל הנביא כך. מה העניין זה לזה ולמה? כי אם אתה טוען שהוא לא נמצא שם, ומותר לי להתפלל שם, ואין איסור שלועג לרש, אז למה אתה הולך שם להתפלל? אתה הולך להתפלל, כי אתה אומר שהנשמה שלו כן נמצאת. אז אם נשמתו נמצאת, איך אתה מתפלל שם? הרי על קבר רבי שמעון לא חייבים להיות בתוך הקבר, כשאנחנו מגיעים לשם ויש קהל גדול, כמו בחגים ועוד, אנחנו עולים על הגג. על הכיפות שיש מעל הגג, זה גם מועיל. יש כיפה מעל קברו של רבי אלעזר, וכיפה מעל קברו של רבי שמעון בר יוחאי. ושם אנחנו מבקשים כל מה שאנחנו רוצים לבקש. שם קוראים תהילים, שם קוראים את התפילות המיוחדות שאומרים מעל קברי צדיקים. אבל שלוש תפילות שאנחנו חייבים בהן, אני רוצה שהדברים יהיו מובנים לכל המאזינים. מדובר פה בתפילות שאני ואתם ואת חייבים בהם, כמו שחרית מנחה ערבית, כמו הנחת תפילין, כמו לימוד תורה וכדומה, וכמו שאלות בהלכה ועוד. זה אסור לעשות בתוך מתחם של 400 של הנפטר, משום לא עגל הרש, כי הנפטר פטור. גמרא אומרת, מה זה במתים חופשי? כך כתוב בתהילים. כיוון שנעשה אדם נפטר, נעשה חופשי מן המצוות. ואילו אנחנו עדיין חייבים במצוות, אז נמצא שאני כאילו מתגאה ואומר לו לנפטר, אתה לא לומד תורה, אתה לא מניח תפילין, אתה אין לך ציצית, אני יש לי. זה אסור, זה נקרא לועג לרש. ומה אומרים המתים? הגמרא אומרת, מחר באים אצלנו, והיום כך עושים לנו? אז אם כן, אסור. אז כל אלה שמקלים, ובעיקר יש הרבה חסידים שהם עושים כן לכתחילה, ההיתר שלהם מאוד מאוד קלוש, ומאוד עומד על קרעי התרנגולת, סליחה על הביטוי, ויש אדמו"ר ממונקאץ' כתב בזה תשובה, ידוע, יש המון המון תשובות, גם אנחנו כתבנו בזה בכמה מקומות בספרים, בעניין קברי צדיקים, שאין להתפלל שם. ולכן, כשאתה הולך קבר חבקוק הנביא, מה עוד אמרת לי שם? רבי עקיבא, רבנו בחיי ועוד, אל תתפלל באותו חדר או באותו סורג או באותו גדר של המתחם של הנפטר, של המצבה, אלא מעבר לגדר. מעבר לגדר מותר, או אם זה מקום פתוח, מרחיק משם 400 ומתפלל. כך צריך להיות. תודה רבה לך.
תודה רבה וישר כוח. כעת אנחנו נפנה אל שרה מבני אש.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול בקשר לפרשת השבוע, מדוע לא נזכר בתורה מעשיו של אברהם אבינו לפני...
לא שמעתי, מה היה?
אני שואלת, מדוע לא נזכר בתורה מעשיו של אברהם אבינו לפני שבורא עולם מתגלה אליו בגיל 75, אלו ידוע במדרש שהוא עשה הרבה מעשים טובים, והיה נגד נמרוד, ושזרקו...
תורה לא באה לספר לנו סיפורים. תורה באה להדגיש לנו מה מעשיהם של אבותינו הקדושים. מה הם היו ומה הם עשו, הדברים העיקריים. את השאר המדרשים השאירו רבותינו, התורה בכוונה השאירה, חכמי ישראל לדורותיהם, תנאים, אמוראים ועוד. יש בספר הישר הרבה אגדות ועניינים, מה היה איתם, מה היה עם תרח, ואיך אברהם אבינו נולד, איפה הוא היה במערה, ומה עם אמא שלו, כל ההיסטוריה והמהלכים נמצאים שם במדרשים השונים, ויש הרבה הרבה מדרשים. יש ילקוט בראשית, יש בראשית רבה, יש בראשית רבתי, אני מדגיש, יש מדרש תנחומה, והם מלאים מלאים פרטי פרטים, והכל מדוקדק מפסוקים. כי צריך לדעת שהרבה דברים בתורה הם רמוזים שם, לא שהם כתובים בפירוש, אבל הם נלמדים מכל מיני דיוקים, מכל מיני אותיות, מכל מיני סימנים וקודים, שמהם אנחנו לומדים את אשר נעשה. וכל המדרשים שיש לנו על אברהם אבינו וכו', יש להם רמז בתורה עצמה, בפסוק. בתוך הפסוק לומדים את אותם דברים, ועל ידי זה אנחנו מקבלים אמונה. לכן ספר בראשית נקרא ספר האמונה, שבו אנחנו לומדים איך אבותינו עבדו את השם, איך האמינו באיזה תמימות, וכן באיזה צורה הם עבדו אותו בכל הקיום שלהם בהולדתם, והולידו ילדים נגד הטבע. זאת אומרת, אם היה אז סוקרים, כל הסוקרים פה אחד היו אומרים, יצחק לא ייוולד, אברהם אבינו לא יצניח, הוא ימות, הוא כך וכך וכך, ולא היה מקום אפילו לעשות סקר. אבל כאן רואים המציאות הוכיחה מעל הכל. ומכאן שהסוקרים צריכים ללכת לזרוע תירס עכשיו, או ארטישוק, כי אין להם עבודה. הם לועגים לבני תורה שלא מועילים ולא עושים כלום. הבני תורה יושבים, מחיים את התורה, מחדשים אותה, מפרשים אותה, לומדים אותה, חורשים אותה, ומקיימים את העולם. הגשם בא בזכות לומדי התורה. החיים באים בזכות לומדי התורה. הבריאות, הפרנסה, הכל בזכות לומדי התורה. ואלה הגויים שהם לא עושים מאומה, אלא רק פטפטת, ואתה רואה קשקשת שלא יוצא ממנה כלום. בושה וחרפה תפחה המציאות על פניהם ופני פניהם. לא נשאר, אני לא יודע איך הם עוד מעיזים להציץ מהחלון של הבית. אז זו המציאות, זו המציאות. אנחנו בעולם שקר, ומכאן לומדים שקיום ישראל הוא לא תלוי בדברים טבעיים. לא. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ויוצא אותו החוצה, צא מהצטגננות שלך. נו, הנה זה מדרש. המדרש לומד את זה מהפסוק. מה זה ויוצא אותו החוצה? בשביל מה צריך להוציא אותו החוצה? אלא אמר לו, צא מהצטגננות שלך. אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. וכן, אז זה הדרך. ותהי שרה יעקרה, אין לה ולד. משמע שאמר עקרה, איני יודע שאין לה ולד, אלא לומר לו, היה לה כלי לידה, שלא היה סיכוי שתוליד והולידה. אז מכאן לומדים את כוח האמונה, ואת כוח קיומו של עם ישראל, נגד הטבע. תראה פה, אנחנו בארץ, עשרות רבות של שנים, נולדנו כאן, ויש רבים, אבותינו, שגם נולדו כאן, תסתכל לאורך כל ההיסטוריה, כמה רצו לחלותנו. כמה מנהיגים של ערב, של אירופה, של עוד מדינות, תכננו עלינו כל מיני תוכניות. איפה הם? לקח אותם האופל. איפה הגרמנים הארורים שחשבו לבוא לכבוש את ארץ ישראל, והמופתי שעשה איתם הסכם? אינם, אבק לא נשאר מהם. ועם ישראל חי וקיים. להראות שאנחנו בזכות האמונה קיימים. עסקו באמצעו.
שלום כבוד הרב.
שלום.
אני מאחלת לך הרבה בריאות, הרבה בריאות איתנה. אתה מזכה את העם. לומדים, אני לומדת ממך ממש בצמאון את הדברים שאתה אומר. ויש לי שאלה לכבוד הרב. כתוב בתהילים, כתוב, האזינו בני חייד, גם בני איש, גם בני אדם וגם בני איש. ואחר כך כתוב בפרק אחר, סליחה, איפה הפתק של הנה? בפרק אחר כתוב, אך הבל בני אדם כזה ובני איש. מה ההבדל ומה פירו הדברים? איך זה, איך, מה הגדרות של אלה, בני אדם ובני איש?
יפה. אז קודם כל, חלד זה הארץ. כי יש לארץ שבע שמות, הגמרא אומרת. ארכה, אדמה, ארץ, תבל. אנחנו נמצאים בתבל. והם אחד על גבי השני. זה שבע קומות. אחת על גבי השנייה. עכשיו, באדם עצמו יש ארבע סוגים וארבעה כינויים. יש כינוי של איש אנשים, יש כינוי גבר גברים, ויש כינוי של אדם ששמה אין נשון רבים. אדם, אין מושג שלומר אדמים. בני אדם יכול להיות. כי אדם זה היה אדם הראשון. עכשיו, יש שם מדרגות. יש גבר, ויש איש, ויש גם אנוש. אבל מי הכי חשוב מכולם? הגמרא אומרת, אדם. כי מי שנברא ראשון בעולם, היה אדם הראשון, בצלם אלוקים, עשה את האדם, ככה פסוק אומר. אחרי זה, יש אנשים שהם שינו את דרכיהם, זייפו קצת, ויש הרבה, את היסודות שלהם, ואת הייעודים שלהם. אז יש נקרא רק גבר, יש נקרא רק איש, יש נקרא אנוש, מהאנושיות, כן? אז זה ההבדל. ההבדל הוא שכאן דוד המלך פונה לכל אחד ואחד מהסוגים שהזכרנו, ואומר להם, תתבוננו ותתקרבו להשם יתברך, תאמינו בו ותעבדו אותו. אז לכן אנחנו רואים את השינויים הללו, והגמרא עמדה על זה, כמו שאמרנו. אז החשוב מכולם זה אדם. אדם, גם אדם, גימטריה 45, שם הוויה שהוא מלא באלף, יוד כ' ו' כ', יוד ו' ד' זה 20, כ' א' זה עוד 6, ו' א' ו', זה כמו שכתוב פתח אליהו, ו' א' ו' עוד 13, כ' א' עוד 6, סך הכל 45 גמטריה אדם. זה פירוש בצלם אלוקים עשה את האדם. אז אדם זה המדרגה הכי מעולה, ולא נקרא בשם אדם. רק מי ששומר מצוות, יהודי, שומר מצוות, ועוסק בתורה. שנאמר, ואתן הצוני צון מראיתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועליכם.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים כעת אל דוד מהדרום.
שלום כבוד הרב, ורפואה שלמה.
שלום.
יצא לי כמה פעמים לרדת מקירת ארבע בשבת למערת המכפלה, ובדרך יש מצלמות אבטחה של הצבא, ומתי שעוברים יש חיילים שמזהים תזוזה ומתצפתים במצלמות האלה ומזיזים את המצלמה ממקום למקום. השאלה אם מותר לי לעבור לשם בידיעה שיש מי שעושה בגלל זה פעולה בשבת, וגם נוסף בבתי מלון וכל מיני מקומות אחרים שאתה הולך ויש מצלמות.
אתה לא כל כך מעודכן, אז אני אשמח בהזדמנות זו לגלות לך שמצלמות אבטחה יש היום בכל מקום. בכל אזור שאתה תעבור, בכל רחוב, כפר, יישוב, יש מצלמות אבטחה המתעדות מי עבר, איך עבר, מתי עבר, מה עשה, עמד, ישב, דיבר, צחק, נמד, הכל מצולם ומתועד. ולכן אם יש איזה אירוע, חלילה, המשטרה מיד פונה לבעלי המקום או לשכנים או למצלמות עצמם שלה שמותקנות שם. למשל בעיריית ירושלים ידוע יש 26 מצלמות על מגדלים שונים המתעדות את כל האזורים, ואפשר דרכם לראות את כל האזורים של הבנקים, איזה רכב הגיע ומי נסע ולאן נסע ומתי עצר ואיפה עצר. אז משום זה אנחנו לא נאסור על עצמנו מלעבור שם. כאילו אני התקנתי את המצלמה ולא אתה, אנחנו לא מעוניינים בזה שיצלמו אותנו. אז זה פסיק ראשי דלניחלה, זה דבר שנעשה על ידי גרמה, זה לא נעשה בידיים, אלא זה באמצעות, יש מצלמות שעובדות לפי נפח, יש כל מיני שיטות איך המצלמות עובדות. הן עובדות, יש מצלמות שעובדות רק כאשר יש תנועה. כשאין תנועה אז המצלמות לא עובדות. ויש שעובדות כל הזמן ולא הפסקה. אז מותר יהיה בשבת ללכת בכל מקום, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, יהיה רצון שלא נצטרך לצאת לחוץ לארץ, בכל הערים, בכל השווקים, בכל המקומות הציבוריים, ואפילו אזורים פרטיים. היום אני אגלה לך, יש המון המון דירות פרטיות, אנשים, אני מכיר אותם, אנשים משלנו, שיש להם מצלמות המתעדות את כל הנעשה בבית, בכל החדרים, וכולל ברחוב עצמו מסביב את כל המגעים לשם בכל הזמן. אז לפי זה לא נוכל לצאת בשבת משום מקום אם אנחנו רוצים לאסור. אז כל הרחובות וכל האזורים כולם מתועדים ומצולמים. כנ"ל זה סביבות חנויות או שווקים או קניונים וכדומה. ולכן לפי ההלכה, כיוון שאני לא הפעלתי את זה ואני לא מעוניין בתמונות הללו ולא צריך את זה, אז לכן מותר לי ללכת ולבוא מתי שארצה, מתי שאצטרך, בלי שום חשש של חילול שבת.
כבוד הרב, שאלה מהמסרונים, האם לתת לסב להיות סנדק כאשר הוא לא מקפיד על כשרות חדת, נגיעה ושבת, הוא מבקש להיות סנדק, מה הדין?
יש, זו בעיה די רגישה. יש סבים שאפשר שהם מבטרים, או שאפשר לבקש מהם שיבטרו, או אפשר להתעלם ולא יקרה כלום. אבל יש כאלה שהם טובים בפיהם, ויכול להיות גם מזה דבר לא טוב, ויכול להיות ליצור סכסוך או קפדה או מחלוקת ועוד. אז אנחנו במקרים כאלה שלית ברירה, שהסבא הוא לא אדם ששומר מצוות, אז אנחנו המארץ, אנחנו נזמין אותו לשבת סנדק, ונזמין איזה תלמיד חכם או איזה אדם ירא שמיים שיעמוד שם ויחזיק את רגלי התינוק, כי יש בסנדקאות שתי מעלות. האחת זה שעל ברכיו יושב התינוק, שהוא דומה למזבח, וכמו שנאמר, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ושתיים, אז יש כרית, תגיד, זה חוצץ בין הברכיים שלו לבין התינוק. ושתיים, זה אחיזת רגלי הילד, שזה ממש כמו מקטיר קטורת, והוא מסיים שיש בו ממש למועד, כי בלי אחיזת הרגליים המועד לא יוכל למול. אני לא מדבר על אותם מועלים שיש בעיקר באזור השפלה, שיש להם כיסא מיוחד וקושרים את הילד, ויש להם כל מיני חגורות, ועשו להם חגורות. פעם עשו לי דבר כזה, אז אמרתי למוהל, יופי, שים אותו עם המזוודה שקשרת אותו, על כאן, על הארון או על הספסל, אני אלך הביתה. למה הזמנתם אותי? על מה? מה אני עושה? אמרתי, לא, הוא עליך, אמרתי, הוא לא עליי, הארגז שהוא קשור אליו, הכיסא שהוא מחובר אליו, נמצא עליי. אז זה באמת מצב כזה. אפשר וגם אפשר שהסבא יוכל לשבת, ואין שום דבר, הוא רואה שהכל בסדר. אז אם יש כיסא כזה, יש אותו. יש הרבה מועלים, זה נמצא, קיים אצלם, רק מה, לא משתמשים כיוון שרוצים לכבד את הרב או את הסבא שהוא יחזיק את התינוק. אז החזקת התינוק תעשה על ידי מישהו אחר, או באמצעות אותו כיסא עם חגורות שקושרים את הרגליים לכיסא, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. ולא תהיה כאן שום כבדה, ולא צריך לדעת מכל זה, והכל יהיה בסדר. כך כדאי לנהוג.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו נפנה אל אסתר מנתניה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
יש לי שאלה, אתה אמרת ששרה אמנו, הכרה אין לה ולד, זאת אומרת אין לה רחם בכלל. במקום אחר כתוב, חדה להיות אורח נשים לשרה.
אורח נשים. התורה העלימה את הדברים ולא נכנסה לפרטים. התורה סמכה עלינו שאנחנו די דקדקנים, וראינו למעלה שתי פרשיות אחורה על הפסוק ותהי שרי עקרה אין לה ולד, ומשם אפשר יהיה לדקדק ולהבין מה זה אין לה ולד. אז וכאן אמר חדה להיות לשרה אורח כנשים, כלומר לשרה לא היה את מה שיש לכל אישה. אז למה ואיך ופרטים, זה כמו שאומרים, יש שם חסויות רפואיות. אז זה כבר נלמד את זה לבד. גם זה תירוץ אחד. תירוץ שני, יש מדרשים שונים, וכל מדרש הולך לפי השיטה שלו, מה שכתב ומה שאמר ומה שסברתו של אותו מדרש. אז לכן למעשה מבחינה פיזית, רפואית, קלינית, שרה אמנו לא הייתה מסוגלת ללדת. כנ"ל גם אברהם אבינו לא היה מסוגל להוליד. וחרף כל זאת, יאללה, נולדנו. אז הקיום שלנו נגד הטבע. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים של אם ששואלת על בנה שנוסע באוטובוס בכרטיס מעבר, ויש לו שעה וחצי של זכות נסיעה חינם, האם מותר להעביר את הכרטיסייה לאחיו באותה חצי שעה?
יש בזה דעות שונות בפוסקים. יש לנו כלל, זה נהנה וזה אינו חסר. זאת אומרת, האח השני יהנה יסע חצי שעה, ואגד לא יהיה חסר, כיוון שאגד הרשה לפלוני אלמוני לשעה וחצי. אבל יש חולקים ואומרים לא, כיוון שהם הבעלים, והם לא מסכימים, כי אחרת כל אחד יעשה כן. ונמצא הקופה של אגד נחסרת, אז יש בזה דעות שונות.
ובהנחה שבכרטיס הזה ברב קו, זה כרטיס שהוא ספציפי לאדם מסוים ולא ניתן להעברה.
יותר, אם זה התנאי, אז זה עוד יותר מכביד ומקשה על העברה מאחד לחברו. אז לכן, יש צד לומר שזה נימנע מכך. אבל יש פוסקים, ביניהם שכבר לא נמצאים איתה, נמצאים בעולם האמת, שכתבו שברגע שאגד מכר את הכרטיס לאותו אדם, מכר אותו לחלוטין. הוא לא יכול לבוא ולעשות איתי תנאי, תשמע, בתנאי זה כן ובתנאי זה לא. מה שהיה פעם, היה סתם, אני מצטט עובדה ולהסביר. יש לנו, ובגמרא יש הרבה סוגיות שדנות בעניינים אלה, זכויות יוצרים. יש, למשל, הייתה פעם תופעה שמכרו ספרים לילדים, ספרי לימוד, והמוציא לאור עשה תנאי שאסור לקרוך את הספר, אסור לעטוף אותו בניילונית. למה? שככה זה יקרה יותר מהר ויקנו עוד ספר. ולא היא, הוא לא יכול... הוא לא יכול ברגע שהוא מכר לי את הספר או את אותו חפץ ואני שילמתי את מלוא תמורתו, אז זה הפך להיות קניין שלי וזה לא קניין שלו, והוא התנתק מהבעלות על אותו חפץ. הבעלות שלו על אותו חפץ היה רק עד השנייה שאני שילמתי את מלוא הממון. אבל אם לא שילמתי, אז עדיין יש במסחר, זה ידוע, שכך כותבים בחוזה המכירה, שכל עוד לא שולם הכסף, אז הסחורה היא עדיין שייכת לספק או לחברה עצמה ששלחה את הסחורה. אבל כאשר הדבר שולם, אז הוא הסתלק מכל העסק הזה, ויש זה סימוכים בתלמוד בכמה וכמה סוגיות, לא כאן ואין זמן כרגע להאריך בזה. אז בכל אופן, יש צד, מי שמכר יש לו על מה לסמוך, אבל בתנאי שלא יעבור על אבון גזל באיזה צורה שהיא, באופן שזה מוסכם שלא עושים כדבר הזה. אבל כאשר יש את הזכויות, לדוגמה אני אתן, הפוסקים כתבו שלמשל ביום או בתקופה שאותו שעל שמו נמצא הכרטיס הוא לא נמצא, הוא נסע לחול, או שהוא נמצא בעיר אחרת והוא השאיר את הכרטיס לשימוש אחד מבני משפחתו, ובין כה הכרטיס הזה לא בשימוש והוא פג תוקף. אני לא מדבר על רב קו שזה עובד לפי קילומטרים או לפי שעות וזמנים, זמני נסיעה, אלא אני מדבר על כרטיסים שהם הולכים לפי תאריכים. אז אותו יום עבר זמנו, בטל קורבנו. אז הוא אומר, באותו יום אתה, מה אכפת לך? אני לא משתמש ואני לא נמצא פה. שבוע שלם אני נמצא בישיבה או אני נמצא בחופש, הוא נמצא בחול, אז באותו שבוע אני מעביר את הזכויות שלי לבן משפחתי. אז לכאן יש הצדקה, ויש סוגיות בתלמוד, בעיקר מסכת בבא בתרא ועוד, שהן מתירות. אז יש אפשרות להתיר באופן כזה.
כבוד הרב, השאלה שגם אולי נגזרת מכאן, זה הנושא שהרב גם הזכיר, את העניין של הזכויות יוצרים. אם אדם כבר מכר את זה, אז מה, איך הוא יכול לא לבקש או לדרוש שהשני לא, שלא יפרסמו?
זה הבסיס העיקרי להתיר שימוש לכל מה שיחפוץ באותו חפץ או באותה באותו קניין או באותה בעלות. אבל יש דברים שעדיין אין כאן זכויות יוצרים. לדוגמה, אדם שמזכיר דירה לאחרים, והוא כותב בחוזה בפירוש שאסור לך להעביר את הדירה לאנשים אחרים, אלא בהסכמתי. לדוגמה, הוא הזכיר את הדירה לזוג, והזוג הזה יוצאים לאיזה חודש חופשה, והם בינתיים מזכירים את הדירה כדי לנצל את כספי ההשכרה. הם מזכירים את הדירה למשפחה עם ילדים, וזה שונה, כי ילדים הם קצת, לא קצת, לפעמים הרבה, גורמים נזק לדירה, והדירה מתבלה יותר מהר, הרעיתים והחפצים וכל מה שיש שם, אז זה הולך יותר. אז מקרה כזה הוא באמת עובר על תנאי מפורש שישנו בחוזה. הוא צריך למלות את תנאי החוזה. אבל כאשר הוא מחר והבעלות שלו הסתלקה משם, והבעלות עברה כעת לאיש השני, הוא לא יכול, המוכר לא יכול לבוא ולמנוע מהקונה איזשהו שימוש שלו כדין. זה כן. תודה.
תודה רבה. השאלה הנוספת, אולי זו השאלה האחרונה, האם מותר להכין קוסקוס שקנו בחנות בשבת כששכחו להכין לפני?
מה פירוש? לא בישלו את הקוסקוס?
כנראה.
מה שאסור זה בישול בשבת? כי הקוסקוס לא ראוי לאכילה ולבישול. שעה ששמים אותו על גבי הסיר, לא משנה באיזה צורה שתהיה, הוא נעשה ראוי לאכילה. אם האוכל ראוי לאכילה, אני רק מחמם, פה מותר לעשות כן בשבת. אבל אם זה לא לחמם, ואני מדבר באוכל יבש, אבל באוכל לח, יש בזה תלוי דעת הרמב״ם ודעת שאר הפוסקים, אני לא נכנס לזה כרגע. התימנים נוהגים כהרמב״ם יותר להקל, אבל הספרדים שהולכים אחרי מרן רבי יוסף קארו אוסרים את זה. אבל דבר שהוא כבר בשל ויבש, ואני רוצה לחמם אותו בשבת, מותר. אבל אם הוא לא ראוי לאכילה, ועל ידי הפעולה שאני אעשה, הדבר כן יהיה ראוי לאכילה, זה אסור לעשות בשבת.
תודה רבה ויישר כוח.
תודה רבה לכם, תודה רבה לצוות.
רפואה שלמה, החלמה מלאה.
אמן, אמן. והרבה חיים טובים ואושר וברכה לכולם. ושוב אני מתנצל על האיחור שלא באשמתי, והקדוש ברוך הוא יהיה עמכם תמיד בכל עת ובכל זמן.
אמן ואמן, תודה רבה ויישר כוח.
תודה רבה.